שלום וברוכים השבים כאן לעוד שיחה על סמכות במרכז פסגה חרדי ירושלים. אני יהושע אדלשטיין, ויחד איתי השבוע נמצא הרב גבריאל טוויטו.
שלום הרב יהושע.
הרב טוויטו הוא בעל ניסיון חינוכי עשיר, אני אקח כמה נקודות אפילו, מקצת שבחו לפניו. בעברו מפקח, מנהל חינוכי של תלמוד תורה, מרצה לא מעט שנים במכון למורים, וכרגע מפקח גם ברשת בני יוסף, נכון?
כן, מפקח על החינוך המיוחד ברשת בני יוסף.
איש מיוחד לחינוך המיוחד. עד היום פה בשיחות דיברנו על המקום הזה של איך אני מתמודד עם קשיים בסמכות. ואיך אני מתמודד כאשר אני נמצא מול תלמיד שעושה לי בעיה בסמכות. אבל יש איזשהו משפט שאמרת לי שבעצם יכול להיות הקדמת תרופה למכה. ובעצם איזשהו סוג של התנהלות בכיתה שאם אנחנו נעשה אותה נכון, אנחנו יכולים למנוע הרבה 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 מהקשיים שלנו בסמכות. ודווקא זה זורק אותנו לעולם טיפה אחרת, העולם שלא באופן רשמי כביכול לא שייך לסמכות, אבל אני חושב שהוא מאוד נכון. אני גם שמעתי את זה ממנהל חיידר פעם, ואני חושב שהאמירה שלך היא מאוד נכונה, ואני אתן לך להגיד אותה.
כן, אז שלום גם לך הרב יהושע, באמת כיף לחזור ולדבר איתך על נושאים שבחינוך. אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על המשפט שפעם אמרנו, שהאויב הגדול ביותר של למידה זה בעיית משמעת, והפתרון הטוב ביותר לבעיית משמעת זו למידה.
כן.
זה משפט באמת שיצא לי מתוך כדי עבודה, בפרט כשעבדנו יחד באותו תיכון, ואתה רואה שאתה לא יכול, חבר של נוער נושר, ואתה לא יכול להשתמש בשום סמכות שהכרת עד היום כדי לגייס אותם ללמידה. כי זה חבר'ה שהתמודדויות שלהם בחיים חספסו אותם, והם לא באמת מפחדים מאיומים, או כוחנות לא עוזרת איתם. והדרך שבה התנהלתי שם ומצאתי שפתאום ככל שהשיעור הופך מעניין יותר, מאתגר יותר, ממילא אני רואה שהשיעור זורם יותר ויש פחות בעיות משמעת. ולקחתי את זה לתשומת ליבי ואמרתי, אוקיי, בוא ננסה שיעור בלי להעיר הערות. ומצאתי כל מיני דברים שבמקום להעיר את ההערה, אני מבקש בקשה או משתמש בחומר הלימודי, זה שבאותו מטרות השיעור שלי באותו יום, בכלל בחומר לימודי, כדי לרכז אותם, וזה עובד נפלא. ומפה נולד המשפט הזה, שבאמת הפתרון הטוב ביותר לבעיות משמעת, הוא דווקא למידה.
אז זאת אומרת, אנחנו ניכנס לפרטים עוד מעט, אבל אם אנחנו ניתן לזה איזושהי כותרת, בעצם אחד הכלים החזקים שלי למשמעת, הוא למידה נכונה, בכיתה. סיפור מעניין שקרה לי לפני כמה זמן, באחת השיחות המקדימות של הפודקאסט הזה, של השיחות שלנו, ישבתי עם מורה שתיארה בעיות משמעת לא פשוטה, וניתחתי את זה ביחד איתה, ואז הצעתי לה דווקא להציב יעדים מאוד מאוד ברורים בכיתה ללמידה, זאת אומרת לשבת עם התלמידות שלה, לתת להם יעדים לשבוע הקרוב, לשבועיים הקרובים, וזה היה כבר לקראת סוף שנה, ואז גם כן לתת להם מה אנחנו צריכים להגיע בסוף שנה, ולא לוותר על היעדים האלה. ולהתעקש עליהם ולהגיד להם זה מה שהולך לקרות פה בכיתה, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. והיא חזרה עליי ואמרה לי שזה שינה לה מאוד מאוד, וזה היה מעניין כי זה כבר היה אחרי פסח של אותה שנה, זה שינה לה באופן משמעותי את המשמעת בכיתה. העובדה שהם ידעו שיש להם יעד והיד הזה הוא מחויב והיד הזה הוא נצרך, ממש שם אותם במקום שהם היו, פתאום זה היה חשוב. אני זוכר כשהייתי אברך, ועברתי אז למסלול, במיר יש מסלול של עמוד ליום, ועברתי למסלול של עמוד ליום, ופתאום אתה נהיה בלחץ, פתאום אין לך זמן לשבת שתי דקות על כוס קפה, כי אתה בסוף היום חייב להגיע לדף, וזה תופס ומרכז אותך ושם אותך באיזשהו מקום. אני לא בטוח שעל זה התכוונת, ואני חושב שאנחנו צריכים גם כן לנהל שיחה בפני עצמה, על איך בונים נכון את התוכנית הפדגוגית שלי בכיתה, אבל אני רוצה ללכת איתך אפילו יותר קטן, לקחת את זה ממש לטיפים ממש קטנים. נתחיל בתיאוריה וברעיון, ואחרי זה ננסה להגיע לטיפים ממש קטנים. אני עכשיו נמצא באמצע שיעור, או אני צריך להכין שיעור. מה אני יכול להכניס לתוך השיעור שלי היום? בואו לא נדבר על תוכנית גדולה. מה אני יכול להכניס לתוך השיעור שלי היום ועכשיו, שיכול לעזור לי במשמעת?
אתה יודע שאומרים, הכלל הכי חשוב בחינוך, שאין כללים בחינוך. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת איזשהו ארגז כלים ולומר שבמקרה כזה אתה מוציא את הפטיש ופה אתה מוציא את המסמר. הרעיון הוא, כמו שאתה אמרת ואמרת יפה, לפני שמתחילה הבעיה, אתה מנסה לצפות אותה. עכשיו, מה עושים במקרה נתון? אז אני מניח שלכל אחד יש את הניסיון החיים שלו שהוא ידע להביא את עצמו לשם. אני גם משתדל לומר בהמשך איזה שהם טיפים לנושא הזה. אבל אני מנסה להביא את התפיסה עוד הרבה לפני. אם אתה נרגש לכיתה, הרי בעצם בעיית משמעת, מבחינתי ההגדרה שלה היא, התנהגות של התלמיד שמהווה איום על המורה, או הפרעה למהלך השיעור שמהווה איום על המורה.
על המורה או על מהלך השיעור?
אני חושב דווקא על המורה, ממילא מהלך השיעור, כי זה תפקידו של המורה, אבל בדגש על המורה. בגלל שאם המורה תופס את זה כאיום, הוא הפך את זה לבעיית משמעת. צורך העניין, בא תלמיד ונתן, בואו נדבר על טווח הגילאים של התיכון שעבדנו בו, בא תלמיד בין 17-18 ונותן לך מכה בכתף. ואתה מסתובב בפנים חמורות סבר, מה פתאום הוא עושה את זה? מה החוצפה הזו? ואז אתה מגלה שהיה לך לכלוך והוא ניקה. או איזה ג'וק שעלה עליך והוא העיף אותו. אז פתאום זה כבר לא חוצפה. כלומר, מי שנותן את הפרשנות אם זה בעיית משמעת או לא בעיית משמעת, זה המורה. בגדול. אם הוא מרגיש איום, אז הפרעת לי. ואם זה, הוא מקבל, מכיל את זה ומבין מאיפה זה בא, אז כבר התייחסות האחרת. אני לא אומר לא להניש או לא להשתמש בסמכות, כן להשתמש. אבל להבין קודם כל מאיפה זה בא. וזה בא בדרך כלל מאותו מקום של, אמרת מקודם, על אותו בית ספר שהיעדים שהם הציבו לעצמם, גרמו להם לפחות בעיות משמעת, וזה מדויק. בעיית משמעת פירושה חוסר משמעות, לא לחינם זו אותה מילה. אז אם אין לו משמעות במה שהוא לומד, במה שהוא עושה בכיתה, אז ממילא יצוצו בעיות המשמעת. אם יש לו משמעות בחומר, אתה הופך את זה לרלוונטי אליו, לכזה שמדבר לעולם התוכן שלו, ממילא אתה מראש מונע את הבעיות. ולכן פועל יוצא מזה, ביקשת טיפים מעשיים, אז אני אומר, פועל יוצא מזה, כשכבר קרה איזשהו משהו, אז א', התייחסות למורה, ב', התייחסות לתלמיד. א', התייחסות למורה, מה אתה אולי לא היית בסדר פה, שבגלל זה אפשרת במרכאות את בעיית המשמעת, יכול להיות שאתה בסדר גמור, ואז הבעיה היא של התלמיד, אז מה גרם לו לעשות את זה? הרי אף תלמיד לא קם בבוקר מתוך רצון, היום אני מפריע למורה. משהו קרה במהלך הדרך, אז תפקידך למנוע את זה באותו רגע. אז זה יכול להיות גערה, זה יכול להיות עיניים, זה יכול להיות איזושהי שאלה מאתגרת מתוך החומר.
אז אני רוצה לעצור פה ולדבר דווקא על השאלה המאתגרת, אוקיי? כי שוב, כמו שאמרתי, הנושא שלנו היום היא שימוש בפדגוגיה בשביל משמעת, בשביל סמכות. אז אתה אומר, אם יש לי תלמיד מפריע, כן, אם אני מצליח לאתגר אותו לימודית, אני מצליח לחבר אותו לימודית, אגב, זה הגיוני, זה הגיון בסיסי כשאתה חושב על זה. אם אני מצליח לאתגר אותו, לחבר אותו לימודית למה שקורה בכיתה, הסיכוי שהוא יעזוב, או שהוא יפריע, או שהוא איזה...
יורד בעשרות אחוזים.
פה מגיעה שאלת השאלות. אם הייתי יודע איך לעשות את זה, לא הייתי מגיע לסיטואציה הזו. זאת אומרת, אם התלמיד, אם הגעתי למצב שהתלמיד מפריע לי, זה אומר שמשהו פה, אז מה אני כן עושה? אני לא יודע איך לעשות את זה.
קודם כל, לא תמיד זה יהיה בעיה באחריות המחנך. לא תמיד המורה בכיתה או בעל הסמכות בכיתה יכול לגרום לכך שכולם יהיו בסדר, כי אנשים הם לא מלאכים, בטח לא ילדים. אבל כן נכון שאתה אחרי שבדקת וראית מה לא עשיתי נכון, אז שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה כבר שיעורי בית שלך לעצמך. מול התלמיד, אתה יכול להשתמש בכלים, כמו שאמרנו מקודם, שאלה מאתגרת, דווקא על אותו תלמיד שעכשיו באמצע השיעור החליט לזרוק משהו או לקום לרשות, או אני לא יודע מה שהוא עשה.
זאת אומרת, אם אני מלמד גמרא לצורך העניין, אז אני אכין איזשהו חשוק חמד, או לכל מי שיש לנו ברוך השם גם לא מעט נשים שמקשיבות בשיחות האלו. אז זאת אומרת, להכין איזשהו משהו מעניין, איזשהו שאלה מעניינת, איזשהו משהו שיהיה, אני לא יודע, צריך לחשוב איך, כן? במתמטיקה איך אני עושה כזה דבר, באנגלית איך אני עושה כזה דבר, שיתפוס את ההתעניינות של התלמיד.
נכון. אני אתן לך דוגמה... אולי שתי דוגמאות שיהיו גם לגברים וגם לנשים שבינינו, או לאלה שלא לא מלמדים מקצועות קודש. אחד לקוח מעולם ה-PBL, שאולי זה נושא לשיחה בהזדמנות אחרת, שזה למידה מבוססת פרויקטים, שבה אותם ילדים שהמורה מראש צופה את בעיות המשמעת שהם עלולים לייצר, כי הוא היפראקטיבי, כי יש לו קושי בריכוז, או אני לא יודע, אלף ואחת סיבות אחרות, והוא נותן להם איזושהי משימה. אז חלק מהם יהיו עסוקים במשימת החקר, יותר לפתוח וללמוד. אלה הפעילים יותר יהיו עסוקים במשימה ליצור את מה שהם למדו. עשיתי את זה פעם בכיתה ד', זה היה מסכת סוכה או ג', אני לא זוכר. למדו מסכת סוכה ופשוט חילקתי את המסכת. אלה העיוניים יותר קיבלו ממני משימות. אתה אחראי לאסוף את כל הדינים של ישיבה בסוכה. ואתה על מבנה הסוכה עצמה. ואתה מי חייב מפטור, ואתה על דיני ארבעת המינים. ואלה הפעילים יותר, אתם תיצרו סוכה, אתם תיצאו לרחוב לאסוף חומרים שבהם ייצרו את הסוכה. כל אחד קיבל חומר מסוים לעבוד איתו. אז נכון שזה לא יכול להיות בכל שיעור וכל הזמן, אבל הרעיון הוא, תן להם...
אבל אני חושב שתלמיד כזה שהלך ואסף חומר, יש סיכוי הרבה יותר גדול שגם בשיעור העיוני הבא שיהיה לו, הוא יהיה הרבה יותר מחובר.
זה חלק מהתהליך, בדיוק. תן להם לעשות את מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לעשות טוב, אבל עם הסתכלות, עם עיניים של החומר. זאת אומרת, אני רוצה שהם ילמדו את זה. אני תמיד אומר, רשי אומר על פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רשי, כשולחן הערוך הוא מוכן לפניהם. רשי בחר דווקא בדוגמה של כשולחן הערוך, לצורך העניין יש ארוחת הצהריים היא תהיה דגים. עכשיו, בצד שמאל אני אשים דגים חריפים מאוד, מרוקאים, לאלה שאוהבים לסבול, ובאמצע יהיה דג מטוגן, ואז סושי, ואז דג אפוי, ובסוף לסובלים האמיתיים, אלה שאוכלים הרינג. אבל כולם אוכלים דגים, זאת הארוחה. אין ארוחה אחרת. השאלה כל אחד יאכל איך שמתאים לו. אז ממילא אף אחד לא יעשה בעיות, תיתן לו חריף, הוא יצעק, מה חריף לי? בסדר, אז אל תיקח את החריף, קח את המתוק, קח את המבושל, את המטוגן. אז ממילא אתה מנטרל.
אתה מדבר פה על הוראה דיפרנציאלית בעצם.
סוג של, נכון, נכון, שימוש בכלים דיפרנציאליים, שזה בעצם פדגוגיה, כדי לצפות מראש או למנוע מראש את הבעיות שעלולות לצוץ. זה בנוגע מה שאמרתי לחומר הוראת הקודש, אבל גם בחשבון, או דברים אחרים, דוגמה החשבון. לוח הכפל או חיבור חיסור, אני לא יודע. זה לא שיעור. אתה המורה או המורה כותבים על הלוח פתרונות 28, 49, 53, ומכסים את זה בנייר ממו, עם סלוטאפ. ואז זורקים שאלה לחלל לכיתה, 7 כפול 7 לצורך העניין, 49. קום תלמיד, קומי תלמידה, תרימו נייר אחד, תראו אם זו התוצאה. תלמידים רואים שזה לא התוצאה, זה 35. אז אותו תלמיד יושב, אז המורה שואלת עוד הפעם, אז כמה זה 7 כפול 5 וזה 35. אז אותו תלמיד זוכר, זה משחק הזיכרון, אני רוצה, אני מצביע, ואז הוא עולה. אז המשתולל הזה לא ישתולל, ואם הוא ישתולל זה באצבע, כי הוא רוצה לענות. אתה הופך את השיעור שלך למאתגר, למעניין.
השיעורי בית שלי, כשאני יושב להכין שיעור, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, כשאני יושב להכין שיעור, אני צריך לחשוב בראש שלי על אותו תלמיד שאני יודע, או תלמידה שאני יודע שהולכת להפריע לי בשיעור הזה, בדרך כלל אני מכיר את זה די מהר, הם דואגים ככה להיכרות מהירה התלמידים שלנו, בדבר הזה במהלך השנה, ולהכין להם איזה שהם, מעבר, שוב, יש פה ודאי הרבה פדגוגיה, שאנחנו יכולים לדבר על כל הנושא של פדגוגיה בכיתה, אבל אני בכוונה לא מתעכב שם, כי הנושא שלנו הוא סמכות. אין ספק ככל שהמורה יותר פדגוגי, והפדגוגיה שלה בנויה נכון, אוקיי, ואולי אפילו נייחד לזה איזה אחד או שניים מפגשים, אבל ככל, הפדגוגיה שלה בנויה נכון, אז הוא יתעסק הרבה פחות עם משמעת. אבל כרגע אנחנו מדברים ברמה של הטיפים. אני לא הולך לשנות לו כרגע, נכון למחר, את כל מהלך ההוראה שלו, אבל אני כן אגיד לו, כשאתה מכין שיעור, תחשוב על אותו תלמיד, תחשוב על אותו תלמיד בעייתי או אותו תלמידה בעייתית, ותחשוב מה יאתגר אותה. ותכין לעצמך פעילות של דקה. לא צריך יותר מ-60 שניות שתאתגר את התלמידה הזאת. וכשאתה רואה שמתחיל להיגמר הפתיל, תשתמש בפעילות הזו כאיזשהו משהו בשביל התלמידה. אתה מסכים עם הרעיון הזה?
מסכים, זו הגדרה עדינה. אני חושב שלא יכולתי לנסח את זה יותר טוב מה שעשית עכשיו.
טוב. הרב גבריאל טוויטו, תודה רבה. איך קמנו? אני חושב שיש פה בשורה מאוד גדולה ברעיון הזה שבאמת יש דרכים להתעסק עם משמעת שהם לאו דווקא משמעת אלא
הגדרת משמעות יותר.
כן, ואני רוצה להמשיך איתך את הנושא הזה. אני מקווה שניפגש בשבועות הבאים גם כן.
גם אני, תודה לך.